כ"א עוד אור, תן בליבנו שנראה כל אחד. אז בעזרת השם, אני חשבתי ככה, בשבועות שיש לנו בין עכשיו לפסח, לא ספרתי כמה ימי שני יש, מסתום, שבעה, לא בדקתי. להיכנס לפורים ולפסח, קצת ככה, סתום הם מתחילים להילחץ כבר, להזיז את הארונות, להזיז את המדיחים, להזיז את הזה, את האם, פחות לחשוב על זה. לחשוב על המתודיקה, איך להגיד את זה בלי לעצבן, איך להגיד את זה בלי להתכונן את זה. אז צריך גם קצת להתכונן, להתכונן בנפש, פורי, בפסח. אבל אחרי שמזכירים שכפה לפדר, צריך להתחיל את הכל בפרשת שקלים. זה השבת. האמס היא שחשבנו שבוע שעבר אולי, אבל זה באמת הזמן להתחיל להתכונן, כי אנחנו מערב ראש חודש אדר, משבת שלפני ראש חודש אדר, מתחילות ההכנות של פסח. אבל זה לא הכנות של פורים, זה הכנות של פורים ופסח. ארבע פרשיות, זה ארבע פרשיות שקוראים באדר הסמוך לפסח. לא קראנו פרשת שקלים וזכור באדר הראשון. אנחנו עכשיו ב... אדר הסמוך לפסח. כל המושג אדר הסמוך לפסח, נדבר עליו עוד רגע. ובעצם, או, של מלאכם, בכבוד, בכבוד, יש מקום, יש מקום, יש מקום, כנסו, כנסו, כנסו לעזרה. או, או, בואו, ראייה, בואו, אתה פה. פילה פלויים. אז האמת שבכלל פורים ופסח הם גם במהות ממש ממש מחוברים. הם גם במהות ממש מחוברים, כי בעצם פורים מתרחש בפסח. כלומר, לפני שניכנס, למה אני מתכוון פורים מתרחש בפסח? הכל התרחש בפסח. זה נכון שאת המן תלו על עץ גבוה, את ועיזת על הציד, זה נכון מאוד, אבל עשו את זה בפסח. את המן, לא מסתדר לנו כל כך. יוד זין. יוד זין ניסה. את המן תלו בפסח. יהיו חמץ. את המן תלו בפסח, את הסרט בני המן בפורים. זה 12 החודשים. והפור שהפיל המן, היה בפסח. בתענית אסתר, שכולנו תמיד צמים וזוכרים אותה ערב פורים, צריך לזכור שהתענית שהיא אמרה וצומו עליי שלושת ימים, לילה והיום, גם אני ונערותיי עצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי, עבדתי, ואז מתרחש כל הלך כנוס את כל היהודים, כל זה מתרחש בפסח. בגלל שפורים כל כך חזק, אנחנו פעמים שוכחים את, את העובדה הזו, זה לא דרוש אותך עכשיו, זה המגילה, כלומר, פורים, זה נקרא התורה של פורים, פורים היה בפסח, בסדר? פורים היה בפסח. אז זה, בכלל, זה דבר מאוד חשוב לשים אליו לב, הגמרא אומרת שכל ענייני פורים צריכים להיות באדר הסמוך לניסן. והעיבור צריך להיות באדר הסמוך לניסן. שניין גדול של אדר הראשון, שגם אליו ננסה להיכנס עצום של פורים קטן באדר הראשון, עולמות שלמים, ננסה להיכנס לכל. אבל עכשיו מתחילים את ארבע הפרשיות, אז גם השקלים שהמן שקל להביא אל גנזי המלך, להשמיד, להרוג ולאבד, נשקלים בפסח. קודם כל, זו נקודה מאוד חשובה, לשים לב שבעצם ההתרחשות היא בפסח. ומפסח ועד פורים, זה 12 חודשים של עבודה קשה מאוד של עם שלם. כלומר, זה לא התעוררות של יומיים לפני האירוע. צריך להבין את זה. צריך להבין שבפסח שלפני פורים, כלומר בפסח שבו התרחש כל הסיפור, כל הגזירה, וכבר אז הייתה הסעודה של המן והחשבראש. צריך לתפוס שבפסח ההוא, אחרי זה צריך, בעזרת השם ניכנס לתאריכים ולכל, אבל צריך להבין שבפסח ההוא לא היה ליל סדר בעם ישראל. למה? כי צמו. ומאז המדבר לא היה דבר כזה שלא עשו פסח. חוץ מפעם אחת בהיסטוריה. לא היה. כל הזמן אמונים על הסיפורים של, של, של הדורות האחרונים, על, על, על הפסחים של השואה ועל הפסחים של ה... בליל הסדר, שבו המן גזר את הגזירות, לא היה ליל סדר. כי עם ישראל צם. מרדכי אומר לאסתר, מה לך כנוס את כל היהודים? פסח, איך אפשר? היא אומרת לו, אתה הוא שקוראים אותך זקן בישראל. אם אין ישראל, למה פסח? זה גבל, גבל. כלומר, אז קודם כל, שקובעים לעסוק בפורים ופסח, זה דבר אחד. זה דבר אחד מהותית. זה עניין אחד, 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 פורים ופסח. אז אנחנו קוראים לזה סוף כל הניסים ותחילת כל הניסים. אסתר זה סוף כל הניסים של המקרא. ופסח זה תחילת כל הניסים. והחיבור הזה של פורים ופסח הוא... והחיבור הזה מתחיל בשקלים. שקלים זה הפרשה שנקרא השבת בעזרת השם. אנחנו הקדמנו את פרשת שקלים בשבוע, כי אנחנו קראנו בקיטיסה גם שקלים. שזה פעם יחידה השנה, אני לא יודע אם יש עוד פעם השנה שקוראים את אותה פרשה פעמיים רצוף. מה, יש עוד פעם השנה? אני לא יודע. קיטיסה קראנו מחצית השקל, בשבת עוד פעם נקרא מחצית השקל. אז קוראים רצוף, שקלים. זה אתגר קשה לתימנים. אז זה סתם, זה של פורים. קוראים פעמיים, הם רק השתחררו בעת האומה של תרומה, לפני שבועיים, ובום, שקלים, שקלים. אבל זה סתם. אז פורים, אז שקלים קוראים בשבת הזאת, וזה הפרשה הראשונה בארבע פרשיות, כיוון שהתחלנו, רונן, באוטו למטה הספרים, אתה רצית אותם? וכיוון שאנחנו מתחילים את ארבע הפרשיות, אז בראש חודש אדר משמיעין על השקלים כדי לקחת את הכסף שממנו הולכים להביא את הכסף לקורבנות הציבור של השנה הקרובה. זה ההלכה. יש מסכת שקלים. במסכת שקלים מתארים איך הייתה נראית מחצית השקל. היו דינים מיוחדים בעניין מחצית השקל, לא ניכנס, כי אני רוצה להיכנס ישר לפורים ופסח. דינים מיוחדים, מאוד מעניינים, היה חייבים לתת את זה בבת אחת. היו כמה דינים מאוד חשובים, איך נותנים את מחצית השקל, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. הלכה מאוד מעניינת במחצית השקל. במחצית השקל קופים, כל אחד ואחד נותן, קופים. אבל לא כפייה רגילה. יש מצב שקופים במצבים מסוימים, בקורבן, בגט, שם יעזור. יש מצב שקופים אדם, למרות שגט לא תופס אם זה בכפייה, אז קופים אותו עד שיומר רוצה אני. זה ביטוי ידוע בהלכה. קופים אותו עד שיומר רוצה אני, כי הרצון הפנימי שלו הוא כזה וכו'. במחצית השקל לא צריך שהוא יומר רוצה אני בכלל. קופים. ולכל אחד יש שייכות במחצית השקל. וחז"ל אומרים ביטוי גדול בגמרא במסכת שבת, במסכת מגילה. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, הקדימו שקליכם לשקליו של המן הרשע. לפני שהוא שוקל בפורים את השקלים שלו ומפיל פור, וכל הסיפור של המן הרשע זה השקלים שהוא שוקל, הקדימו שקליכם לשקליו של המן הרשע. זה יסוד פרשת שקלים. ולי מה היו שקליו של המן הרשע? גמרא במסכת מגילה אומרת שהמן הרשע רצה להשמיד, להרוג ולאבד, כמו שאנחנו יודעים בפסוקים, את כל היהודים מנער ועד זקן, תף ונשים ביום אחד ב-13 לחודש 12 וחודש אדר. צריך להבין את העומק. הוא לא הרשע הראשון בהיסטוריה. היו רשעים לא קטנים ממנו. אבל הוא הראשון שקלט שכדי להשמיד את עם ישראל צריך למצוא את נקודת האחד. וכשמוצאים אותה אפשר להשמיד חסד שלו. ישנו עם אחד, כך הוא אומר למלך אחשוורוש. אדוני המלך, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל מדינות המלך. ואת דתי המלך אינם עושים. ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב, ייכתב לאבדם. ועשרת אלפים כיכר כסף, אתה יודע שמרדכי הוא היה נכד של שאול. ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך. כתוב בתוספות במקום, במסכת מגילה, תוספות קצרצר, זעזע. שמעתי שעשרת אלפים כיכר כסף עולים למחצית השקל 60 ריבו. הסכום של מחצית השקל של 60 ריבו מישראל, זה בדיוק 10,000 כסף. כך תוספות, תוספות מסכת מגילה. שמעתי 10,000 כיכר כסף עולים מחצית השקל 60 ריבו. הם תופסים את הגאונות. אתם יודעים למה במחצית השקל לא צריך בכלל שיגיד רוצה אני? כי אפילו את האמירה רוצה אני לא צריך. מחצית השקל אומרת שהקשר שלי לקורבן תמיד מבחינת התמידיות הפנימית שלו, שלי ושל משה רבינו, הוא בדיוק אותו דבר. גם אם אני אחרון פושעי ישראל שמכריז לא רוצה, רוצה להשמיד את כולכם. אין למשה רבנו אפשרות להביא קורבן תמיד. אני הבעלים של קורבן תמיד כמו משה רבנו, זו הגדרה בהלכה. אני הבעלים של קורבן תמיד. אחרון הפושעים הוא בעלים בקורבן תמיד בדיוק כמו משה רבנו. לא צריך את הרוצה אני בכפייה. הרי בגט כשהוא אומר רוצה אני, אז מסבירים לנו 50 שנה שזה לא בעצם לחץ. נו, פה גם את זה לא צריך. לא צריך כלום. מה שהיא אומר, זה ייתנו. כך קראנו בשבת וכך נקרא עוד פעם בשבת. עושים על זה חזרה, שניים יקרא. זה ייתנו, כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש. אז חז"ל אומרים, רש"י מביא את זה, שכל פעם כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה זה, זה כי משה התקשה. אז היו כמה דברים שהוא התקשה, הוא התקשה במולד הלבנה. הראו הקדוש ברוך הוא, נכון? את מולד הלבנה. הוא התקשה במנורה. זוכרים? אז הוא אמר לו, וזה מעשה המנורה. הוא התקשה בשרצים. ויקרא. אז כתוב, וזה לכם התמי. ואז הרשימה. רבי שואל בשיחה מדהימה, אני מבין מה מתקשים במנורה. מבין מה קשה. קודם כל לא ראיתי אף פעם קשה, קודם כל כי לא ראיתי. לא ראיתי מנורה, שהיא פרחיה, כפתוריה, קנותיה, והכל מקשה, לא ראיתי, תראה לי. מה קשה ברור מה קשה בשרצים, אני יודע מה זה תנשמת ומה זה חומת, מה ההגדרה? אני צריך מגדיר צמחים, אני צריך מגדיר שרצים. זה לא מסובך מה קשה. אבל מה קשה בלראות מטבע? מה קשה במטבע? נתקשה משה רבינו במטבע, ומה הוא התקשה? מה, הוא לא יודע מה זה מחצית השקל? אז במקום אחד תוספות אומרים שהוא התקשה, איך יכול להיות שדבר כזה מועט הוא כופר נפש? זה לכפר על נפשותיכם. צריך להבין את זה, מה זה איך יכול להיות שדבר כזה מועט? כל התורה הזה, הקדוש ברוך הוא גזר שזה הדרך לכפר. התירוץ לא... מה הוא אומר? מה הפירוש? איך יכול להיות שבאמה וחצי קומתו והמאתיים וחצי אורכו מה הכוונה? רש"י אומר, רש"י בפרשה, הראה הוא מטבע של אש. זה בכלל תמוה. אם הוא התקשה, אז מה עוזר לו שהוא רואה מטבע של אש? בשרצים הוא לא הראה לו שרצים של אש. בלבנה הוא לא הראה לו לבנה של אש. במנורה יש גרסה שהוא הראה לו מנורה של אש. כי אין מנורת זהב עוד, אז זה הכי דומה, זה מנורת זהב. אבל מה הוא נותן לו בלראות מטבע של אש? ואגב, במדרש הנוסח הוא מדהים. הוציא מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד, מתחת כיסא כבודו, והראהו למשה. הוציא מטבע של אש מתחת כיסא כבודו, והראהו למשה. אני לא חשבתי להתחיל בשקלים. פשוט דיברנו רבי למלך. ושיכנס בנו האדרה, ושיכנס בנו במלך. זה כל העבודה. זה להקדים שקלים לשקליו של המן. זה היסוד. אז גם אם אני אבין שהוא התקשה במטבע, אז עכשיו שהוא רואה מטבע של אש, אז הוא יודע איך לראות מחצית השקל. אני לא מבין איך לראות מטבע של אש, דרך אגב, אבל מה זה עוזר לה? מטבע ואש זה תרתי דסתרי. מנורה של אש, זה הגדרה יפה מאוד. כי המנורה זה מאיר. מטבע ואש זה שני דברים סותרים. מטבע, בעברית, מטבע זה משהו שיש לו צורה. מוטבע. אש. זה החומר ביסודות, זה היסוד שאין לו לא משקל ולא צורה, והוא לא תופס מקום. אין מציאות אש. מה זה הראה ומטבע של אש? ומתחת כיסא הכבוד יש מטבעות שם? זה לא ידעתי. כתוב שאליהו יושב במוצאי שבתות וסופר זכויותיהם של ישראל. הוא שאומר לי פעם, אולי הוא גם סופר שם מטבעות. והשם יראה. מתחת כיסא הכבוד יש מטבעות של... מה הוא הוציא מתחת כיסא כבודו? מטבע של אש והראה הוא לו. מה? זה דבר מדהים. מטבע ואש זה לא יכול להסתדר בכלל. ומשה רבנו התקשה בדבר אחד, מה שתוספות אומר זה הפשט, הוא התקשה איך דבר מועט יכול לחפר, הוא לא התקשה באיך הקדוש ברוך הוא מבקש ממני, ואיך הוא ביקש ממני בעומר, עשירית היפה ופה מה... זה לא הקושי. אני יכול להבין שיש נשמה למעלה, בשמיים. אתם יודעים איפה הנשמות שלנו? מאיפה הן באו הנשמות שלנו? אתם יודעים מאיפה הן באו? הן גזורות מתחת כיסא הכבוד. הן חצובות מתחת כיסא הכבוד. אז יש את הנשמה כמו שהיא טהורה. לפני שאתה בראתה, ויצרתה, ונפחתה. לפני שהיא פועלת בתוך גוף. יש מצב שהנשמה בטהרתה, באצילותה. אלוקי נשמה שנתת בי טהוראי, אתם יודעים שיש עולמות, אצילות, בריאה. שמתם לב פעם לברכה הזאת, אלוקי נשמה שנתת בי טהוראי. אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי ואתה משמרה. למה אתה קודם כל אומר טהורה ואחרי זה אתה בראתה? אלוקי נשמה שבראת בי, אלוקי נשמה שנתת בי טהורה היא. אלוקי הנשמה זה אתה. זה עוד באצילות לפני הבריאה והיצירה. אלוקיי נשמה שנתת בי, כשאתה נתת אותה בי טהורה היא, היא גם ככה תחזור אליך. היא שייכת לאצילות. אני לא מבין כלום פה. ואז אתה בראת אותה ויצרת אותה ונפחת אותה ומשמרה בקרבי ועתיד ניטלה ממני, עכשיו היא פה ועכשיו זה עובר ועובר ועובר, אבל זה אותה. אתם יודעים מה הראה לו הקדוש ברוך הוא? הראה לו איך במטבע הכי נמוכה בעולם, בתוך גוף הכי קטן, בגוף שזה הדבר האחרון שהיית בונה עליו, של היהודי ההוא, שהוא האחרון שהיית בונה, שיכול להיות שיש בו בכלל לפס משהו, הראה הוא איך גם במטבע הזאת המטבע היא של אש. הראה לו שמה שאנחנו סופרים במשקל, אתם יודעים מה זה משקל? משקל זה משהו שיש לו כובד. מטבע נמדדת במשקל. הראה הוא שגם מה שאנחנו סופרים במשקל, במספר, הראה הוא מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד. הראה לו את המקור של המקור של המקור. בזה נתקשה משה. עולה, נו, זבחים, שלמים, נו. אבל מחצית השקל שכל אחד מאיתנו יודע שכל אחד מאיתנו הוא מחצית השקל. שני הסברים ידועים בעולם החסידות למה מחצית. ההסבר הקלאסי הוא כי אף אחד מאיתנו הוא לא שקל. כל אחד מאיתנו הוא מחצית. אבל ההסבר הפנימי הוא כי, תחזיקו טוב, לא להיבהל, כי אנחנו מחצית. תחזיקו טוב, כי אני חצי והקדוש ברוך הוא חצי. כי אני חצי ממנו. זה מפחיד, כי חצי זה מספר. אז איך אני מדבר בכלל? הרי אני מדבר באין סוף. הראו מטבע של אש, הראו שיש מציאות של הדבר הכי מוטבע, הכי טבוע, הכי ממוספר, ותוך תוכיותו הוא אש מתחת כיסא הכבוד. הראו איך נגזרות הנשמות מתחת כיסא הכבוד. מטבע של אש. זה לא יאמן. אתם מבינים את מה צריך להקדים לשקליו של המן? אתה רוצה לנצח את המן? אז מי ראש חודש אדר תחנך את עצמך? וזה שהיהודי הזה שיושב לידך. ומטבע של אש. וגם לזה שהחלק הזה שבתוכך, שעליו אתה כבר מזמן לא בונה, ומטבע של אש. ולזה שמשה רבנו לא יכול לעשות כלום בעולם, ואי אפשר להביא שום קורבן בבית המקדש, אם לא הביאו תמיד של שחר, שאני הבעלים שלו. אני זה זה שקופים אותו, ואפילו את המושג רוצה אני, הוא לא יכול להגיע אליו, גם לא תחת לחץ. הוא כזה אנטי, הוא כזה רשע, הוא כזה, הוא לא יגיד רוצה אני, תארגו אותי, הוא לא יגיד רוצה אני. הוא מטבע של אש. אתה לא מבין. את זה הוא הראה לו. אתם מבינים למה התקשה? כי איך אפשר להבין את זה? הרי אי אפשר להבין את זה. אז זה כל פרשת שקלים. זה תוספות בשתי שורות, קטן שיק שם. שמעתי 10,000 כיכר כסף, עולים מחצית השקל 60. מגילה. זה כזה עוצמה, זה כזה דבר יסודי. ולי אין צל צילו של ספק מכם. זה אומנם שני דברים, שמשנכנס אדר מרבין בשמחה, ושבראש חודש אדר משמיעים על השקלים. אבל רק מי שלא מכיר א' ב' של מוזיקה, של תורה, לא מבין שזה דבר אחד. מכוח מה אפשר להרבות בשמחה? השמחה היא שאין ספקות, אין שמחה כהתרת הספקות. ממה נובעות הספקות? הספקות נובעות מזה שאתה אומר, אש, אש, רעיונות, אש, אש, מדורה, לא, ויש לי הרבה שירים על אש. זה מטבע, המטבע זה לא מסתדר עם האש שאתה מדבר. למטבע יש סוף. למטבע של אש, למטבע של אש אין סוף, לילה טוב, תדיק. למטבע יש סוף, למטבע של אש אין סוף. צריך, צריך, לילה שלם מדבר על זה. למטבע של, אז אם זה מטבע, אז אם אין לו סוף שזה יהיה רק אש. לא, זה לא רק אש, זה מטבע של אש. זה טבוע פה עם רגליים וידיים ועם עם פעולות ועם הכל. זה בתוך גוף, הכי גוף שיכול להיות. מטבע, מחצית שקל. מטבע. למטבע של אש אין סוף. והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יספר. שמעתם פעם משפט כזה? מורתי לתחביר הייתה מבקשת חתימת הורים על זה. ולחזור לריכוז. והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. כל המשכן עניינו זה שיש בו מקום ואין בו מקום. הארון מידה ואינו מידה. מטבע של אש. ושכנתי בתוכם לא יכול להתקיים אם משה רבנו לא יבין מטבע של אש. אז כנראה שצריך השנה להתחזק בזה יותר, ולכן סידרו לנו את זה בשתי שבתות רצות. נחזור על זה, פעמיים. נכניס את זה למה? ברור! אז משה מבין את מה עושים עם חטא העגל. לחפר על נפשותיכם. זה ייתנו, נתקשה משה. נתקשה משה. איך הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, כשהמלאכים אומרים על ילוד אישה בינינו? אחוז בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה. אמר להם, למצרים ירדתם, לפרעון השתעבדתם, אחוז בכיסא כבודי. אז מהיום תדעו שמתחת לכיסא הכבוד יש מצלצלים. זה כמו קופת צדקה. יש שם מטבעות של אש. כאלה ששווים חצי שקל ולא יכולים להגיד רוצה אני גם כשעומדים עליהם עם אקדח. והם הבעלים של קורבן התמיד. אחרי שמביאים תמיד של שחר אפשר להתחיל להביא קורבנות במקדש. לפני כן אין משכן בכלל, אין מקדש, אין עבודה ביום. התחלנו עכשיו ללכות בית הבחירה ברמב״ם. אין עבודה בפרק האחד, אין עבודה במשך היום. רק אם יש תמיד. מי שלא הבין, כהן שלא תפס, כל העבודה תלויה בזה שקודם כל הבעלים באותה מידה זה מחצית השקל בשקל הקודש. אש. מטבע של אש. זה גבלת, אז התחלנו באדרה ברבני מלך, כפה לפדר, כמה צריך להתחזק בזה. זה מייצר שמחה, כי אין שמחה אחרת. מי שיעבור אל המגילה, המגילה מתחלקת בקו אחד מדויק, מתי נגמר האסון ומתי מתחיל הכל. זה מתחיל כשמרדכי ואסתר פועלים בלך כנוס. באותה שנייה, שאין כאן שני ראשים שעובדים. יש כאן תפיסה של לך כנוס, אין בכלל משמעות. לא לאחשוורוש ולא לאמן. זה שעון חול. באותה שנייה שפה נוצרה אחדות בין החצאי שקלים, באותה שנייה מתאחדים כל הרעיונות. פתאום העץ שהכין המן הוא בעצם מיועד להמן וגם חרבונה. כלומר, כל האחדות הזאת של המגילה, אני תמיד אומר את זה כשמגיעים לשושנת יעקב, אני עד היום לא יודע מה הפשט האמיתי, וברור לי שזה שניהם הפשט. שושנת יעקב צהלה ושמחה, נו, בראותם יחד תחלת מרדכי, מה הפשט? שושנת יעקב צהלה ושמחה, אתם יודעים מי זה שושנת יעקב, הרי מי זה שושנת יעקב? עם ישראל, אז למה היא נקראת שושנת יעקב? שושנה בין החורכים. שושנה בירה קודם כל. שושנה. שושנה. שושנה היא שושנה כשהיא בקוצים. היא בקוצים, היא שושנה. היא בין החורכים. ולכן היא יעקב. יעקב, יעקב, יעקב של העקב, יעקב, יעקב של הגלות. אז איך שושנת יעקב יכולה להיות צהלה ושמחה? זה מה שהפייטן שואל. איך שושנת יעקב צהלה ושמחה? היא שושנה, והיא שושנת יעקב, אז איך יצא עליו ושמחה? לי אגב אין ספק שמה שמשנכנס אדר מרבין בשמחה, בעומק פירושו, אמרנו את זה באחד מחמישי, אני לא זוכר מי, לא, לא הייתה, או שכן, שמה שמשנכנס אדר מרבין בשמחה, מי שמי 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 מי שמי שמי שנכנס ניסן מרבין, מה קרה מי שנכנס עודו, מה קרה? מה מי שמי ש? אז יש הרבה דברים שפורים משפיע על כל החודש, לא ניכנס עכשיו. אבל יש נקודה אחת שהיא מדהימה. בוא ניכנס רגע חזרה לשושן, ל-20 שניות. ניכנס חזרה לשושן, וניכנס לימים שלפני פורים. את המן תלו כבר בפסח. שנה. שכל יהודי יודע בכל העולם שיש גזירה שעוד לא התבטלה סופית. אתם יודעים מה זה חוק? אתם מבינים איזה יועצים היו שם? כל הזמן יוצאים ועוד פעם בכותרות כתב אשר נכתב ושם המלך אין להשיב. מה עושים? אז מרדכי מקבל את בית המן. הקיצר, זה עוד לא נגמר. עוד לא נגמר, נכון? ביוד ג' אדר הולכת להתרחש גזירה, והמלאיקים עוד מסתובבים, נכון? המצב בחודש אדר הוא, שכל עוד לא תלו את עשרת בני המן, ולא הרגו את 75,000 המלאיקים שמסתובבים באימפריה הענקית הזאת, זה מיקרון. הסכנה היא אדירה. אנחנו יודעים מה זה התחושה שאתה מסתובב איך קוראים לזה היום? בודדים, נכון? האינטיפאדה קוראים בודדים. מתי זה מפסיק להיות בודדים? אני לא יודע מה. מי איזה מספר זה לא בודדים? אינטיפאדה של בדידים. אז בתוך איזה פחד מדהים. עכשיו, באדר, עד י' ג' אדר, הגזירה עוד מרחפת. תגידו, כבר תלו את המן, תלו אותו לפני שנה. אבל הגזירה עוד מרחפת. ההתפרצות של עם ישראל ביהודה לדדר, אחרי שגומרים ונוח, ורק אז הגיעו לנחת, מעידה על המתח האדיר. אני הולך להגיד לכם דבר משונה מאוד. זאת אומרת שהימים הכי מתוחים, בשושן הבירה ובכל מדינות המלך החשברוש היו מתי?
פסח.
לא, פסח זה היה ההתחלה. אז מתי היה השיא? הכי קרוב לפורים. הכי קרוב להיות ג' העסק עוד לא יתבטל, הם עוד מסתובבים, אלהם, אתם מכירים את הרגע שבו להמלאיקים אין מה להפסיד? הם מבינים שהעסק סגור עליהם, הם עוד מסתובבים, ומחכים כבר לרגע שיגמרו, תן לנו אישור להילחם בהם. אתם לא זוכרים את הרגע הזה שם, שאומרים להם, תן לנו אישור, ואז המלחמה, הם מחסלים 75,000 המלאיקים, אגב זה מיקרון של מיקרון כשחושבים על האימפריה של כל העולם, 127 מדינות. אבל אלה הקנצראות המסוכנים, והסרט נאמן מובילים אותם. עכשיו, הסרט נאמן האלה יש להם כוח, אתם לא מבינים מה זה, זה לא מייזת הדלפון, נספת, פוצ'י פוצ'י. קוראים את המגילה וחושבים שזה סיפורי ילדים. הוויזת השמפת האלה, הם עצרו את כל סיפור הצהרת חורש. הם עצרו את הבנייה בירושלים. הם הופכים את העולם. הטבע הוא, שהזמן הכי מתוח הוא כשמסתובבים פה אויבים שאין להם כבר מה להפסיד. מה אכפת להם? התאבדו. המלך מומחה להתאבדויות. הדור שלנו יכול להבין על מה אנחנו מדברים. המלך זה העניינו לקפוץ לתוך המבט ירות תחת. לא אכפת לו מכלום. אשר קרחה בדרך. הוא מומחה להתאבדויות. ואני אומר לכם, לי אין ספק, שמי 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 ש... אתם יודעים למה מי שנכנס עוד הוא מרבים בשמחה? איך אני יודע אם יהודי שמח או לא? זה שהוא שמח כיפורים, זה עוד לא אומר שהוא שמח. אני רוצה לראות אם הוא שמח מי שמי ש... אתם יודעים מה היה מי שמי ש? הכי גרוע. מי שמי ש... זה היה הזמן הכי קשה! אבל מי ששמח, כי הוא שמח בקודש ברוך הוא, המבחן שלו הוא במי שמי 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 שמי, לכן חוזרים על מי שמי 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 עד שתבין שהמרבים, אתם יודעים מה זה מרבים, כמה מרבים בשמחה, כמה מרבים בשמחה, בטל ב-60, ב-700, כמה מרבים, 200 קילו, כמה מרבים? מרבים בשמחה עד שאין מציאות שהיא לא שמחה. מרבים פירושו שבכל מצב שאתה נמצא עוד אפשר להרבות. השולחן ערוך אומר שברוך דיין האמת, חס ושלום על אף אחד בישראל, שברוך דיין האמת צריך להגיד בשמחה. זה שולחן ערוך. בשמחה, כשם שמברך על הטובה, בשמחה, בדעת שלמה ובנפש חפיצה. כיוון שגזר עליו השם יתברך, והוא מקבל מאהבה, הרי הוא שמח כי הוא עובד השם. אז אתם מבינים מה שאת מרבים בשמחה? מרבים בשמחה זה להגיע לזה שאין מציאות שהיא לא של שמחה. מתי מתחילים ללמוד להרבות בשמחה? בימים שהיו הימים הכי מתוחים בהיסטוריה היהודית. מתי היו הימים הכי מתוחים בהיסטוריה היהודית? הימים הראשונים של אדר לפני פורים. הרי ביהודה אלה הביטויים במגילה, מה פירוש ונוח בו? זה היה השנייה שנרגעו. זה היה השנייה שנרגעו. אתם זוכרים איך מרגישים החבר'ה עם המנהרות למטה בדרום? הרי אפשר לחיות. אז מסתובבים המחשימם האלה, כשאין להם בכלל מה להפסיד, ועוד אין אישור לירי. אין אישור לירי, המחוקק לא נתן אישור. מרדכי כבר שולט בבית המן, אבל הם עושים מה בא להם. והסרב בני המן עוד מנהלים את העסק. ואז מי שנכנס. אז כל, אבל במה התחלתי את זה? התחלתי את זה במשפט שנתקעתי. כל זה התחלתי באמירה בתוך המגילה. לא זוכר. כל זה התחלתי בלך כנוס. בבירותם יחד. בלך כנוס, ואז הגעתי לבירותם יחד. אני לא יודע אם שושנת יעקב צהלה ושמח בירותם יחד. פירושו, זה פילי פלאות, פירושו בירותם יחד, כלומר, כולם היו יחד, וזה הדרך שגם כששושנת יעקב היא שושנת יעקב, היא יכולה להיות צהלה ושמח. כשאני לא לבד. או ששושנת יעקב הצליחה להיות צהלה ושמח כי ראתה את הכל יחד. לא שהיא היינו יחד וראינו, אלא כשראינו את הכל יחד, אז פתאום צהלה ושמחה. ואיכן. ואני לא יודע אם מה היחד, היחד זה העם, או שכיוון שכל מחציות השקל הם ביחד, אז רואים אצילות, רואים יחד. לא רואים פרודות. רואים יחד. ואז כשרואים כך, אז אין המן. כשיש לך כנוס, אז זה ממש לא רלוונטי הדיון אם המלך כדת 30 יום לא ראה את פני המלך אחד דתו להעמית. זה מה שמרדכי עונה לאסתר, הרי הוא עונה לו תשובות כל כך משונות, היא אומרת לו, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. אז היא אומרת לו, אולי אפשר לבדוק משהו, יש לך קשרים, אני יודע מה, במשרד האוצר, במשרד הפנים, אתה הרי שר חשוב פה, והוא אומר לה, אני לא יודע מה את מדברת בכלל, אם אנחנו בתהילים לגמרי, 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 לנצח ישראל, אין המלך. אין אחד דתו להאמין. אין כתב אשר נכתב בשם המלך. אני אחתום בדבר אחד, שאילו לא הייתי נכנס בכלל לעניין השקלים, היינו מתחילים בו. אבל רק נגיד אותו במשפט אחד, וממנו נתחיל בעזרת השם בפעם הבאה. זה שפורים היה בפסח, ופסח בפורים, ואני כבר לא יודע מה בלבלנו עם הפורים והפסח, ורק טיפה לחיים שתינו כבר פורים בפסח והכל ו... זה דבר אדיר. אבל גם רש"י כנראה כשהוא התחיל לעסוק בזה, זה היה בפורים. רש"י מגיע למשפט הידוע, משנכנס אדר מרבים בשמחה. ואומר כך, אני תמיד חושב שרש"י כתב את זה בפורים. רש"י אומר כך, דברים ידועים, כתוב, מה?
היה לו הרבה יין, לא?
רש"י היה הרבה מאוד יין, זה לא אומר שזה פורים, זה אומר שהוא ידע לשתות. זה אומר שהוא ידע לשתות. אגב, אתם מכירים את הסיפור? יש סיפור ידוע. לאדמור הזקן, זה אלון אומר על הרבה יין. אבל זה לא הצעה, זה רק סתם דיבור על יין. זה לא, אם אשתי הייתה פה, הייתה נלחצת עכשיו, אז גם אל תגיד לך אני כמה. לאדמור הזקן, היה, הוא, כמו שאמרתי, הוא היה הרי מליטה. חותנו, אחד הדברים שהוא פחות אהב זה חסידות. עד שהוא הבין מי זה אדמור הזקן, זה לקח זמן. ולחותנו היה חביות יין, היה לו בית שכר גדול של יין. מתי הוא התחיל להעריך את האדמור הזקן? אתם שומעים? זה סיפור מעניין. ראיתי את זה ממש בזמן האחרון. האדמור הזקן פוסק שצריך בקידוש, שאי אפשר להסתפק ברביעי, צריך לשתות רוב כוס. אז רוב כוס זה תלוי בכוס. היה מתח גדול, והאדמור הזקן בשלב מסוים לא הורשה להיכנס הביתה. השוור שלו היה ליטווה קצבני, לא נתן לו להיכנס. הוא לא הורשה להיכנס הביתה. זה היה שבת, והאדמור הזקן היה צריך לעשות קידוש. אז הוא היה בחוץ, ובחוץ נמצא חבית של יין. זה היה הכוס. והוא שתה רוב, והשוור יוצא החוצה, ורואה שהחבית, הוא ראה אותה מקודם, והוא רואה שהאדמור הזקן יושב כל השבת, על התורה ועל העבודה, זה לא עשה לו כלום. ואז הוא כנראה עושה איזשהו שינוי, הוא מבין שזה משהו אחר. זה לא מפה, כי רוב כוס זה רוב כוס. מבינים? אז למה נזכרתי? כי אמרת, שנראה שהיה הרבה יין. אז תלוי, הוא הלך לפי רוב כוס. אבל שתה רוב כוס, נמשיך. טוב, ואתה יודע. ואתה יודע. גם ביינות וגם בלבד, אז אתה יודע. רש"י אומר, מי שנכנס עודו. תשמעו את רש"י. מי שנכנס אדר, כתוב כשם שמי שנכנס אב ממעטין ושמחה, כך מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה, אומר רש"י, מי שנכנס אדר, אני מצטט, ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. אני אומר לכם שהוא שתה רוב כוס. אחרת תגידו לי פשוט. רש"י, ידע אישי חינם, ידע מתי פסח. מה, סתם לא? מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. אז רש"י התחיל כנראה, ככה, התחזקות בימי פורים ופסח, לכבוד הזמן. זה היה הכותרת, ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. זה מעניין מאוד, זה דבר פלא פלאות. אז אני רק אגיד משפט אחד, בוא נעמוד, ובעזרת השם, בפעם הבאה נתחיל להיכנס כסדר לדברים. פעם עסקנו בשקלים, אני באמת חושב שזה ההתחלה של הכל. אני באמת חושב, יישר כוח שהזכרת לי מלך בהתחלה, כי לא תכננתי. אני באמת חושב ששקלים זה ההתחלה של הכל. מטבע של אש מתחת כיסא הכל. לדעת שאין, שזו הדרך להילחם במן. זאת הדרך להילחם. יהודי, אם יהודי יראה הכל יחד, אז אין המן. והדרך היחידה לעזור ליהודי לראות יחד, זה לחבק אותו. זה שני דברים שהם, הבירות עם יחד זה אותו, זה שני דברים שהם אותו דבר. זה לא חוכמה לנעום נאומים על היחד. זה שני דברים. יהודי הוא מחצית שקל, והקודש ברוך הוא מחצית. זה כפירה, אנשים יגידו לי שאני כויפר. מי שלא יתפוס את הנקודה בעומק שלה, ישמע פה כפירה חס ושלום.
הקדוש ברוך הוא חצי. יודעים למה זה לא כפירה? כי גם להגיד שיהודי הוא חצי זה כפירה. המטבע היא חצי, אבל המטבע של אש היא חצי. אז זה חצי וחצי. וכשיהודי יבין שהוא חצי, וזה החצי השני שלו, הוא בשמחה. אז מה אני צריך לעשות כדי ש... אז מה אני צריך לעשות כדי שאוריה יבין את זה? הוא צריך לדעת שאני והוא חצי. זה מה שיש לי בניגלה לעשות. מה אני צריך לעשות בפורים כדי לעזור לזה להתרחש? כל המצוות, משלוח מנות איש לרעהו, מתנות לאביונים. מה הגדרה של משלוח מנות איש לרעהו? מה הגדרה של משלוח מנות איש לרעהו? איש לרעהו. אם הוא לא רעהו, אז זה לא משלוח מנות. כתוב בהלכה, נזכור את זה, לא יודע על מה נספיק לדבר ועל מה לא, אז כדאי להגיד לי כמה דברים בהלכה. כתוב בהלכה שמשלוח מנות איש לרעהו, למשל, מי שייתן לי בתור משלוח מנות תרד, כי זה בריא, הוא עשה הכל, אבל זה משלוח מנות לתשעה באב. כי משלוח מנות איש לרעהו זה מה אני אוהב. את החינוך שלך בענייני תרד, תשאיר למוצאי פורים. אתה תרדן. פורים, אתה נותן לי מה אני אוהב. למשל, אם אני גמרתי לכתוב עכשיו אנציקלופדיה על כתבי הארי, והחלטתי לתת לך את זה בתור משלוח מנות רוחני. אז תיקח את זה עם התרד מהסיפור. משלוח מנות זה הפולקה שאני אוהב. כי חסר לי, מה פתאום, זה מתנות לאביונים. אתם מכירים שהילדים שואלים, יש לך חברים? תגיד, אתה יש לך חברים? אתם מכירים? אתה יש לך חברים? זהו. בפורים מגלים שאתה יש לך חברים. משלוח מנות איש לרעהו. מה? במבה. כמה? מה שאתה יוצר על ידו ראות. למה זה חשוב? כי אחרת אין בירות עם יחד. איך הוא ידע שהוא חצי של הקודש? התפקיד שלך זה לתת לו במבה. כל השאר פעם אחר. אתם יודעים ש30 יום קודם החג, צריכים להתחיל לשאול ולדרוש בהלכות החג. ה-30 יום קודם הרגל זה פורים. ומה ההלכה הראשונה בהלכות פסח? קמחא דפסחא. 30 יום קודם הרגל שואלים, תגיד, יש למישהו פה לדאוג לקנדה? מתי בפורים אפשר לעסוק בלדרוש? כל היום עובדים. בסעודה של פורים. אז הנושא של הסעודה של פורים צריך להיות קמחא דפסחא. כי זה המהות, זה המהות, זה לא דרשות, זאת המהות. המהות היא, אתה מטבע של אש. אם אתה מטבע של אש, אתה בשמחה. כי באין סוף אתה בשמחה. השמחה מופרת כשאתה חושש שלאין סוף יש סוף. כשאתה מודאג. כשאתה לא רואה יחד. הדרך לדאוג לזה שאתה תראה חצי וחצי, היא שאני נותן לך את החיבוק הזה. זה הדרך ההלכתית, זה הדרך הנכונה, זה הדרך הפשוטה. אדרה בטמבלי, זה כל היסוד. זה רב מלך, זה כף הלבות. אז על ימי ניסים לדבר בפעם הבאה, אני אומר על זה רק משפט אחד, והוא יהיה הקדמה לפעם הבאה בעזרת השם. פורים ופסח, זה באמת שני סוגי הניסים ההפוכים ביותר. פסח היה הניסים הכי גדולים שיש. אפשר להשוות את הניסים של פסח לניסים של פורים. ברור, הנס שבוטלה הגזרה. ודאי, הנס שבוטלה הגזרה, אבל בסופו של דבר, לא נקרא הים ולא ירדה אש מהשמיים, וזה לא מעמד הר סיני, והתפללו, ובוטלה הגזרה, ראינו גזרות מתבטלות. כלומר, מה, ודאי היה פה גזרה להשמיד, להרוג, עם ישראל מכיר עוד כמה גזרות. מה, אתם יודעים מה ההבדל בין פורים לפסח? אני אומר את זה במשפט, ממנו נתחיל בפעם הבאה, ובעזרת השם נתחיל בנחת את פורים לפסח. יש דבר אחד בפורים, שאין לו בפסח ולא בשבועות ולא בשבועות. היינו בהר סיני, קיבלנו את התורה. אירוע הרבה יותר מרשים מהדור קיבלו בימי אחשוורוש. נכון? הרבה יותר מרשים. אמת, קולות, לפידים, כל שופר, חלפו 40 יום. וחטא העגל. היינו במצרים, יצאנו ממצרים. כל המצרים, כל מצרי ומצריה, נתנו מרצונם מתנות. הביטוי בפסוק זה ושאל איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה. אתם שמעתם? במקביל למשלוח מנות, אבל לא שני יהודים, הוא והמצרים, הם יהיו רעים. זה הקלגס מאתמול. כלומר, לא רק אנחנו יצאנו, אלא המצרים התהפכו. נכון? היה אחד שעד היום לא התהפך, קראו לו פרו. נכון? קם בחצי הלילה ובא ואומר, קומו צאו מתוך עמינו, וברכתם גם אותי. תצרפו אותי למי שברך. תכניסו אותי בשמות. אמרתי כמה פעמים, בטח אמרו פרו בן קליאופטרה, מי שברך שיהיה עם השם של האימא. כלומר, הכל, הם הבינו כבר. הם הבינו. שלושה ימים עוברים. שום דבר לא קרה. הרי עם איזה סוסים ורכב בחור הגיעו לים סוף? של אלה שהיו היראים את דבר השם והניסו את מקניהם. הצדיקים, האופוזיציה, מועצת גדולי התורה של מצרים. והפרונקרס, הם עכשיו רוצים לעזוב. והנה שומרים גור נשטלפן, שום דבר לא יעזור לו. כלומר, לא באמת התהפך משהו. ההלל הוא עצום. מה היה בפורים? מה היה בפורים? אין הלל. נשארנו בחוץ לארץ. נשארנו עבדי אחשוורוש. אין הלל. המקרא מגילה, זה במקום הלל. תכלס, אין הלל. אבל אתם יודעים מה קרה בפורים? הכל התהפך. הכל התהפך. כתב אשר נכתב בשם המלך, תעברו פעם על המגילה, אתם יודעים מה המוזיקה של המגילה? המוזיקה של המגילה אומרת את הדבר הבא, תשמעו כמה זה ישראלי. זה לא הפיך. זה לא הפיך. זה נגזר. נכתב. אומרים שפעם היה יהודי, היה לו פסק דין מאוד קשה, בא לרבי מהרש, רבי מהרש היה הרבי הרביעי של חב"ד, בא לרבי מהרש וביקש ממנו ברכה, והרבי מהרש ברך אותו, שהכל יהיה בסדר ושהוא יצא מזה, מה לו זה משפט מאוד קשה, הוא יצא והוא הרגיש שאולי הוא לא הסביר לרבי מהרש מספיק כמה זה חמור, אולי הוא לא מבין באיזה רמת חומרה זה. אז הוא חזר אל הרבי מהרש, ואמר לו שזה מאוד מאוד חמור. אז הוא אמר לו שבעזרת השם, האחברים יאכלו את ההחלטות האלה. כאילו ההחלטות נגדך, האחברים יאכלו אותה. היהודי אבל המשיך להיות בלחץ, הוא יוצא, הוא חוזר אל הרבי מהרש, הוא רצה להסביר לו שהוא לא תופס שזה כבר בעצם כבר אחרי פסק דין, זה כבר גזר דין וזה. אז הוא אומר לו, לא, זה כבר מאוחר. הוא אומר, האחברים. הנודניק עוד לא נרגע. אז הוא חוזר ואומר לו, הוא רצה להסביר לו בקיצור, שזה כבר מזמן אחרי המחוז, זה כבר במוסקבה. זהו, הולכים עוד רגע לקלוט. אז הוא אומר לו, רבי, זה כבר אחרי הגזרדין, זה כבר במשרדים במוסקבה. ממה זה להגיד ולובביץ' במוסקבה? זה כמו להגיד. אז הרבי מהרש אמר, נו, במוסקבה אין עכברים. ובמוסקבה אין עכברים. עכברים יש גם במוסקבה. אתם מבינים מה קרה בפורים? בפורים התגלה שכל מוסקבה זה עכברים. לא שיש עכברים במוסקבה.
מה יש במוסקבה? עכברים. בפורים התגלה שבית המן מתהפך, וכתב אשר אין להשיב מתהפך, ומה שנקבע ונהפוך. נכון שנשארתי עבדי אחשוורוש. כי צריך לדעת עכשיו מתחילים לעשות, איך עובדים עם עבדי נהפוך אותה. אבל הנס של פורים, זה סיפור אחר לגמרי, זה אחי. פסח זה מלמעלה. זה כל כך מלמעלה עד שזה לא הופך אותי. פורים זה גורניש. סתם. לא היה כלום. לכן אפשר להתהפך. במוסקו יש עכברים. כשיהודי יאמין בפורים, הוא יכול להיכנס לפסח. ימי ניסים היו לישראל פורים בפסח. אז זהו, אז הכל היה הקדמה, בעזרת השם. שבוע הבא, ביום שני.